מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, למה יש שמאלנים בעולם? כתבתו של דוקטור אבי סייג, פורסמה ב-14 במרץ 2019. מתברר שההבדל בין ימין לשמאל לא התחיל במערכת הפוליטית, הוא קיים גם בטבע, הוא משפיע על שורה ארוכה של תופעות, מריח לימונים ועד יעילות של תרופות. איך נוצר ההבדל? ומה הקשר של אלוהים לעניין? למה יש שמאלנים בעולם? אז למה יש שמאלנים בעולם? ומה לשאלה כזאת הנראית לקוחה מאחרון הטוקבקיסטים ולכתבה מדעית? בלי להיכנס לפוליטיקה, התשובה המילולית היסטורית לשאלה קשורה לאספה הלאומית של צרפת, הפרלמנט שהוקם אחרי המהפכה הצרפתית. הסיעות השמרניות יותר ישבו מימין ליושב ראש, והסיעות הרדיקליות, ליברליות יותר, ישבו משמאל. ומכאן מקור המונח שהוליד את השמאלנים והימנים במובן הפוליטי. אבל מדענים יכולים להעלות את השאלה, מה זאת אומרת ישבו מימין או משמאל? מה זה בעצם צד ימין וצד שמאל? האם במובן הפיזיקלי יש הבדל בין צד ימין לצד שמאל? אולי שמתם לב שבדמותכם במראה התהפכו הצדדים ימין ושמאל. למשל, דמותכם במראה עונדת את השעון על יד ימין, בשל העובדה שיד ימין היא למעשה דמותה במראה של יד שמאל. חשוב לשים לב כי למרות שכפות הידיים הן בבואת ראי אחת של השנייה, הן אינן חופפות זו לזו. אי אפשר לשים את שתי הידיים זו על גבי זו בשום דרך שבה כל חלקי כפות הידיים יפנו לאותו כיוון. יד ימין לא יכולה ללחוץ יד ליד שמאל. אז האם עולם שהוא שיקוף בראי של העולם שלנו זהה לעולמנו שלנו? נניח שהייתם צריכים להסביר למישהו שלא יודע מה זה ימין ושמאל, היכן צד ימין והיכן צד שמאל עבורו, בלי שהוא רואה אתכם ובלי שאתם רואים אותו. כיצד הייתם עושים זאת? אם תחשבו טיפה על השאלה, תגלו שזו משימה קשה ביותר, אולי אפילו בלתי אפשרית. עד סוף הכתבה, נגלה מה מצא המדע במשך שנים של חקר שאלה זו. יד שמאל, יד ימין. כאשר מסתכלים בעולם בני האדם, רואים כי למרות שאנו מאוד סימטריים מבחינה חיצונית, כלומר צד ימין זהה לצד שמאל, קיים חוסר איזון בולט בין ימין לשמאל. רוב בני האדם, כ-90% הם ימניים, כלומר היד העיקרית שהם משתמשים בה היא ימין. מסיבה זו, כל החפצים השימושיים שבהם יש חשיבות לצדדיות, כמו מספריים או פותחן קופסאות, מעוצבים עבור ימניים. נדירותה של השמאליות בקרב בני האדם היא שהובילה כנראה, עקב שנאת הזר, קסנופוביה, לצרור ביטויים שליליים המקושרים לשמאליות, החל משתי ידיים שמאליות בעברית, ועד סיניסטר שפירושו מרושע או זדוני באנגלית, אך מקור המילה הוא פשוט שמאלי בלטינית. העוינות כלפי שמאליים באה לידי ביטוי בולט בניסיונות המרה או חינוך מחדש שעברו שמאליים עד לפני זמן לא רב. לאימי השמאלית שבילתה את ילדותה בברית המועצות, קשרו את יד שמאל למסעד הכיסא כאשר היא למדה לכתוב בכיתה א', ובאופן טבעי עבורה אחזה את העיפרון בידה השמאלית. זו הייתה פרקטיקה מקובלת עבור שמאליים רבים בעבר. דווקא בעבר הרחוק, בתקופת התנ"ך, שמאליות או יתרות יד ימין, כפי שהיא מכונה בתנ"ך, נחשבה יתרון. אפשר להבין זאת במובלע, למשל מכך שיתרי יד ימין מצוינים בכפיפה אחת עם שאר אוחזי הנשק הייחודיים. לדוגמה, בספר שופטים, פרק כ', פסוקים ט"ו-ט"ז, כתוב, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא. מהערים 26,000 איש, שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה, התפקדו 700 איש בחור. מכל העם הזה, 700 איש בחור, איתר יד ימינו. כל זה קולע באבן אל הסערה, ולא יחתי. שימו לב ש-700 שמאליים מתוך 26,000 לוחמים, זה 2.7% של שמאליים, פחות משיעורם בימינו. אם נחזור לרגע לפוליטיקה, אנקדוטה מעניינת היא ששבעה מתוך 15 הנשיאים האחרונים של ארצות הברית היו שמאליים. הובר, טרומן, פורד, רייגן, בוש האב, קלינטון ואובמה. הרבה מעל שיעורם באוכלוסייה הכללית. גם מתמודדים רבים על הנשיאות, בהם ג'ון קרי וג'ון מקיין, היו שמאליים. האם מכאן אפשר לקבוע שלשמאליים יש נטיות להגיע לעמדות הנהגה? ברור שלא. המדגם קטן מדי וקשה להרחיבו לשנים עברו. כל נשיאי ארצות הברית מהמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 חיו בתקופה שבה נהגו להכריח שמאליים לכתוב ביד ימין, כפי שעשו לאימי, כך שקשה לדעת איזו יד באמת הייתה היד הדומיננטית שלהם. מוח שמאל, מוח ימין. מבחינה מוחית, המוח מחולק בגדול לשתי המיספרות, חצידורים בעברית. כאשר כל המיספרה שולטת בחצי הגוף הנגדי, ולכן אפשר לומר כי אצל רוב האנושות הימנית, ההמיספרה הדומיננטית היא השמאלית, והיא מקור הימניות. באופן כללי, התפקודים מתחלקים באופן שוויוני בין ההמיספרות, אבל מתברר שזה לא המצב בנוגע לעיבוד הדיבור. אצל 95% מהימניים, עיבוד הדיבור מתבצע בצד שמאל של המוח, הצד שאחראי על היד הדומיננטית. לכן, בדרך כלל אנשים הלוקים באירוע מוחי בצידו השמאלי של המוח, גם ישותקו בצד ימין וגם יסבלו מבעיות בדיבור ובהבנת שפה. כלומר, שבץ בצד שמאל של המוח גורם להתגשמות שתי השבועות שבהן נשבע החתן בחתונה יהודית, תשכח ימיני ותדבק לשוני לחיקי. בין שני חצאי המוח יש חיבור בשם קורפוס קולוסום, כפיס המוח בעברית, שמעביר מידע בין שני חצאי המוח ומאפשר להם לתקשר זה עם זה. בשנות ה-60 היה מקובל בארצות הברית לטפל באפילפסיה קשה באמצעות ניתוח שבו ניתקו את הקורפוס קולוסום. המנותחים סבלו לאחר מכן מתופעות מוזרות. למשל, אם נתנו להם למשש משהו ביד שמאל, הם ידעו בוודאות מהו החפץ ואיך אפשר להשתמש בו, אך לא הצליחו לומר את שמו, כי חלק המוח הימני שאליו הגיע המידע המישושי לא הצליח להעביר את המידע אל חצי המוח השמאלי האחראי על עיבוד הדיבור והמילים. כל אלה מעוררים את השאלה, מדוע? מדוע למרות שהגוף סימטרי ושני חצאי המוח הם בבואת מראה זה של זה, בכל זאת רואים פילוג לא אחיד של דומיננטיות מוחית? למה יש עודף של דומיננטיות מוחית שמאלית, ובשל כך עודף גדול של ימניים בעולם, ועודף גדול של אנשים שאצלם עיבוד הדיבור והשפה נמצא דווקא בהמיספירה השמאלית? מדוע לא 50% מהעולם הוא שמאלי? כהערת אגב נציין כי יש תפיסה פסיכולוגית ישנה שעדיין מצוטטת, לפיה המיספירה אחת אחראית על יכולות הומניות, ואחת על יכולות ריאליות ועל תפיסה מרחבית. אולם אין לתפיסה הזו שום תמיכה במחקר המדעי. מבחינת תורשה, אדם ימני או שמאלי יכול להיוולד לכל צירוף של הורים, כך שהתמונה הגנטית אינה פשוטה, אם כי אפשר למצוא משפחות עם נטייה ליד דומיננטית מסוימת. כך זה למשל במשפחתי שלי. לשני הורים שמאליים נולדו שני שמאליים, ימני אחד ואחד חסר יד דומיננטית. גורילות וקונכיות. גם אצל קרובי משפחתנו הקרובים ביותר החיים כיום, השימפנזים והגורילות, יש תופעה של יד דומיננטית. אצלם המצב מאוזן יותר, עם 35% שמאליים, אך עדיין רואים עדיפות בולטת לצד ימין. אם נלך רחוק מאוד מאיתנו בממלכת בעלי החיים, אל החלזונות, נראה שגם שם מתקיימת תופעה של צדדיות בצורת הקונכייה. רוב החלזונות הם ימניים במבנה הקונכייה שלהם. מבנה קונכייה ימני הוא כזה שאם אנו מדמיינים את עצמנו נכנסים לתוכה מהפתח וצועדים פנימה, אנו הולכים נגד כיוון השעון או בדומה לזווית הקיפול של אצבעות יד ימין. אם ההליכה מהפתח הרחב אל החלק הצר היא כמו הקיפול של האצבעות ביד שמאל, זו קונכייה שמאלית. לרוב מיני החלזונות יש צדדיות אחת בלבד, אם כי יש מינים מעורבים, ו-90% מהם ימניים לעומת רק 10% שמאליים. גם כאן רואים אותה תופעה. כאשר יש אפשרות לימין ושמאל שהן בבואות מראה זו של זו, התפלגות המינים אינה שוויונית. אפשרות אחת דומיננטית בשיעור ניכר על פני האחרת. בני אדם שמאליים אולי התקשו בשימוש בפותחן קופסאות או במספריים, אבל חייהם של רוב החלזונות השמאליים מסובכים הרבה יותר. מסיבות טכניות הם התקשו להזדווג עם בני מינם הימניים. יש אנשים המגדלים חלזונות כחיות מחמד ואף יזמו קמפיין אינטרנטי למצוא זיווג מתאים לחלזון השמאלי שלהם. אגב, כמו יתרי יד ימינם בתקופת התנ"ך, נראה שלחלזונות שמאליים יש יתרון על פני הימניים בעת קרב. במקרה שלהם זו הגנה מפני נחשים. סוכר מבעד למראה. נעבור מבעלי החיים אל ממלכת החומרים והכימיה. צרפת, שנת 1848. המדען הדגול, לואי פסטר, שהמציא את תהליך הפסטור ומאבות תורת החיסון, התבונן במיקרוסקופ בגבישים מחומצת טרטרית, הנקראת גם חומצת יין או חומצת ענבים. להפתעתו הרבה הבחין פסטר כי יש למעשה שני סוגים של גבישים, שכל אחד מהם הוא בבואת מראה של האחר, ממש כמו יד ימין ויד שמאל, או השבלול הימני והשמאלי. שוב, הגבישים נראו כמעט אותו דבר, אבל לא חפפו זה לזה. פסטר החליט להפריד את הגבישים אלו מאלו. בעזרת פינצטה עדינה הוא נטל את הגבישים הזעירים אחד-אחד וחילק לשתי ערימות נפרדות. כך הוא הוכיח שלחומצת היין יש שתי צורות הופעה, ימנית ושמאלית. במהלך השנים התגלה כי התופעה הזאת של ימניות ושמאליות, שבכימיה מכונה קירליות, ידניות, קיימת בחומרים נוספים. התברר למשל כי בכל הסוכרים קיימת גרסה ימנית ושמאלית, וזה המצב כמעט בכל חומצות האמינו הקיימות שהן אבני הבניין של החלבונים. עם הזמן התגלה כי הקירליות נפוצה באין ספור מולקולות אורגניות המשמשות כאבני הבניין של החיים. מתברר שגם בעולם החומרים והביוכימיה, שתי צורות ההופעה, הימנית והשמאלית, המכונות בכימיה אננטיומרים, אינן מפוזרות בצורה שווה ויש העדפה לצד מסוים. אולם בניגוד לדוגמאות הקודמות, בעולם החומרים כמעט בכל המקרים צד אחד השתלט לחלוטין, ומולקולת דמות הראי פשוט לא קיימת. למשל, בטבע קיימת רק צורה אחת של סוכר, הימנית, אם כי במולקולות הסיווג אינו קשור באופן הדוק לצדדי הגוף. למשל, עבור סוכר הענבים, הגלוקוז, קיימת רק צורה הימנית שמכונה גם D. יצרני המזון אוהבים לרשום לעתים דקסטרוז, כלומר צורת D של גלוקוז, למרות שזה סתם ציום מבלבל משום שכל הגלוקוז בטבע הוא כאמור בצורת דקסטרוז. ה-DNA, החומר הגנטי שנמצא בגרעין התאים בגוף, הוא בעל צורת סליל כפול, וכמו כל סליל או קונחייה, גם הוא קירלי. מכיוון שהוא מורכב בין היתר מסוכרים שכולם ימניים, גם הוא ימני. הבדל קטן והרסני. מבחינה פיזיקלית, מולקולות ימניות ושמאליות זהות בכמעט כל התכונות. צבע, צפיפות, טמפרטורת התחה וכו'. למעשה רק תכונה אחת מבדילה בין השניים, והיא יכולת לסובב סוג של אור שנקרא אור מקוטב. כאשר מולקולה אחת מסובבת את האור ימינה, ואחרת מסובבת אותו שמאלה. אבל מעבר לתכונה האזוטרית יחסית של סיבוב אור, המולקולות הימניות והשמאליות מפגינות התנהגות שונה לחלוטין במערכות ביולוגיות. בגלל שכל היצורים החיים מורכבים ממולקולות מסוג אחד בלבד, כל הקולטנים והביוכימיה שלהם מותאמים לצדדיות של המולקולה, בדיוק כמו שפותחן קופסאות שימורים מותאם לימניים, וכפי שיד ימין מסוגלת לבצע לחיצת יד עם יד ימין בלבד. כך שלכל אננטיומר בבואת ראי של מולקולה מסוימת, הגוף מגיב באופן שונה. דוגמה נחמדה לכך אפשר למצוא בחומר בשם לימונן, שהוא מרכיב מרכזי בקליפות של פרי הדר ונותן לפירות את ריחם האופייני. ריח תפוז לימוני. הלימונן הימני הוא בעל ריח של תפוז, אך האננטיומר השמאלי שלו נותן ריח של אורן. למרות שמבחינה כימית המולקולות זהות ומבחינה פיזיקלית הן כמעט זהות, חוש הריח מצליח להבדיל ביניהן בקלות, והמוח האנושי מקצה לכל מולקולה חוויית ריח נפרדת. זה בגלל שמולקולות החלבון שמהם מורכבים קולטני הריח קירליות בעצמן. באופן דומה לאננטיומר השמאלי שמולקולת הגלוקוז אין טעם מתוק, ואם היינו מייצרים סטייק שהחלבונים שלו בנויים מחומצות אמינו שמאליות, סביר שלא היה לו כלל טעם של סטייק, והגוף גם לא היה מצליח לעקלו. דוגמה הרבה פחות חביבה היא התרופה טלידומיד, תרופה נגד בחילות ששווקה בעיקר לנשים בהיריון בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. מולקולת התרופה יכולה להיות ימנית או שמאלית, והיא שווקה כתערובת. התברר כי בעוד שהתצורה הימנית אכן מונעת בחילות, לתצורה השמאלית יש השפעה נוראה על התפתחות העובר, מה שגרם ללידות של ילדים בעלי מומים גופניים קשים מאוד. מהצד השני, יש תרופות שהן דוגמה הפוכה, למשל האנטיביוטיקה פניצילין. חיידקים בונים את דופן התאים שלהם דווקא מהגרסה השמאלית של חומצת האמינו אלנין, בעוד בני האדם ושאר בעלי החיים משתמשים בגרסה הימנית. הפניצילין דומה לחומצת האלנין השמאלית, לכן החיידק משתמש בו לבניית הדופן. אולם, מכיוון שהוא לא באמת אלנין, הוא גורם לפגיעה ביצירת דופן התא של החיידק ולמותו, בלי לפגוע בנו כלל. החידה מהחלל החיצון? אז מדוע בעולם נוצרות רק מולקולות מצד אחד בלבד? התשובה היא שהן נוצרות על ידי מולקולות מצד אחד בלבד, כמו תבנית שיוצרת צורה מסוימת, או כמו הפתגם מפרקי אבות, צוות בצוות עשויה. מכיוון שכל המולקולות הביוכימיות מיוצרות על ידי יצורים חיים ממולקולות מסוג אחד בלבד, ברור שיימשך הייצור של מולקולות מסוג אחד בלבד. כיצד נוצרה הצדדיות הזאת מלכתחילה? חשוב להבין שכאשר כימאים מייצרים מולקולות שבהן יש אפשרות לימין ושמאל מחומרים פשוטים וסימטריים, כמו אטומים או מולקולות פשוטות, תמיד תיווצר תערובת שבה כל אחד מהצדדים הוא בדיוק 50%. מחומרים סימטריים אי אפשר לייצר מולקולה מצד אחד בלבד ולשבור את הסימטריה, כפי שמכנים זאת המדענים. כדי ליצור חומר המאופיין בצדדיות אחת בלבד, חייבים להשתמש בחומר שהוא כבר בעל צדדיות. ומאיכן הופיע חומר חד צדדי זה? זו שאלה קשה שהמדע עדיין לא פתר. אחד ההסברים המובילים הוא חומצות אמינו בעלות צדדיות עודפת שהגיעו באמצעות מטאוריטים אל כדור הארץ. גם אם הסבר זה נכון, מאיפה הגיעו המטאוריטים ואיך נוצרה שם שבירת הסימטריה? אלוהים הוא שמאלי חלש. אחרי שביקרנו בעולם בעלי החיים, בכימיה ובביוכימיה, נותר לנו לסיים את מסענו בפיזיקה של העולם התת-אטומי. נחזור לאחת השאלות ששאלנו בתחילת הכתבה. האם העולם הנשקף אלינו מתוך הראי זהה לעולמנו? האם הוא יכול להתקיים מבחינה פיזיקלית? עד שנות ה-50 של המאה הקודמת התשובה הייתה כן. כלומר, אם נסתכל על כל תופעה בעולם כשהיא משתקפת במראה, אין בעיה איתה. גם במראה חפצים נופלים כלפי מטה בהשפעת כוח הכבידה. גם במראה מטען חשמלי חיובי ושלילי נמשכים זה לזה, וכן הלאה. כלומר, המדענים סברו כי התוצאות של כל ניסוי שנעשה דרך המראה, או ליתר דיוק משתקף בה, זהות לתוצאות שלא דרך מראה. באמצע שנות ה-50 הציעו המדענים צ'ן נינג יאנג וצונג דאו לי, שאחד מכוחות הטבע, שנקרא הכוח הגרעיני החלש, עשוי להפר את הסימטריה הזאת בתהליך מורכב המתרחש בין חלקיקים תת-אטומיים. הפיזיקאית צ'יין שיונג וו ועמיתיה הוכיחו בניסוי את שבירת הסימטריה, ובעקבות זאת קיבלו יאנג ולי פרס נובל בפיזיקה ב-1957. וו עצמה קיבלה הכרה על תרומתה למחקר רק מאוחר הרבה יותר. ב-1978 היא קיבלה בישראל את פרס וולף. המחקר של יאנג ולי והניסוי של וו הוכיחו כי העולם הנשקף מהמראה אינו זהה ב-100% לזה שאנו חיים בו. תוצאה זו מפתיעה עד כדי כך שהפיזיקאי האוסטרי הנודע וולפגנג פאולי, בעצמו חתן פרס נובל, אמר עליה אלוהים הוא שמאלי חלש. הוא בחר במילה שמאלי בגלל התוצאות של שבירת הסימטריה של הכוח הגרעיני החלש שגורמת להעדפה קלה של מה שנקרא ספין שמאלי. מכאן עלתה הסברה שייתכן כי הכוח הגרעיני החלש, שהוא קירלי, גורם להבדל זעיר ביציבות של מולקולות. כך החישובים מראים שגורר אחריו אסימטריה בכל העולם. עודף קטן ביצירת חומצת אמינו מצדדית אחת שמוגבר עם יצירת יצורים חיים על פי התבנית היציבה יותר. האם זה ההסבר הנכון? הסוגיה עדיין לא הוכרעה. אז למי להצביע? התחלנו את המסע באספה הלאומית של צרפת וסיימנו בעולם של החלקיקים התת-אטומיים, שם נראה כי הטבע מעדיף בכל זאת צד אחד על פני השני. ומה המדע אומר על שמאליות ושמאלנות במובנה הפוליטי? המדע לא עוסק בשאלות כאלה, כך שלצערנו לא נוכל לקבל ממנו תשובה מדעית מוסמכת לשאלה חשובה זו. כל אחד נשאר עם מחשבותיו, נטיותיו וצו מצפונו. האזנתם לכתבה למה יש שמאלנים בעולם, מאת דוקטור אבי סייג, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות באתר מכון דוידסון.